אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא מסכת גיטין, העוסקת רובה ככולה בענייני גירושין. החלקים הראשונים, זאת אומרת בעצם תקף פה בהתחלת הפרק, מדובר בענייני לשמו. בעצם הדרשה כתוב בדף קוף דלת, התורה אומרת וכוסב לו ספר קריסוס. אז חזל דורשים מזה וכוסב לו ספר קריסוס, שגט צריך להיות לו, לשמו. זאת אומרת שיהיה לשמה, שלא יכתבו גט על שם אישה אחרת ויתנו לאישה זאת. רק צריך שיהיה הגט כתוב לשמה, לשם אותה אישה, אותה מגרשים. אומרת המשנה, המייבי גט במדינס היום, כשהבעל שלח שליח לאשתו להביא לה את הגט, והוא שלח את זה ממדינת הים. מה זה מקרא ממדינת הים? רש"י אומר, כל חוץ לארץ נקרא בשם מדינת הים, חוץ מבובל. בתוספות משמע שהמשמעות מדינת הים זה דבר מרוחק. כשזה רחוק, זה המשמעות רחוק. לא רק שזה חוץ לארץ, רק זה רחוק. צריך, השליח הזה, כשהוא מביא את הגט איתו, צריך שיאמר שאת הגט הזה כתבו וחתמו בפניו, הוא ראה. בפוני נכתב, ובפוני נחתם. נכתב הגט בפניו, נחתם, זאת אומרת, העדים חתמו את החתימות שלהם על גבי הגט כשהוא ראה. הגמרא, תקף בהתחלה, תאמר את הטעמים השונים, למה חזל תקנו את התקנה הזאת. רב גמליאל אומר, אף המייבי מן הרקם ומן החגר, שזה בין קודש ובין בורד, כך אומר רש"י, שאף על פי שהמקום הזה זה קרוב לארץ ישראל, מכל מקום אומרם גם ליל סוף סוף זה חוץ לארץ, לכן חייב שיאמר בפניי נכתב, בפניי נכתם. רב לזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד. אז יש פה דיון בראשונים, מה רב לזר מוסיף לנו כאן? רב לזר בא ואומר שאפילו כשמביא גט מכפר לודים, שזה היה מובלע בתוך ארץ ישראל, רש"י אומר סמוכה, זאת אומרת כפר לודים שזה מחוץ לארץ, ללוד שהיא סמוכה לה והיא מארץ ישראל. כפר לודים היה סמוך ללוד. ויש אומרים שזה מובלע בתוך ארץ ישראל, אבל זה חוץ לארץ. מכל מקום צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם. התוספות אומרים שהחידוש הוא שאפילו שכפר לודים היה נקרא בשם בני לוד, והיה שיירות מצויות, כלומר בני לוד היו מצויים כל פעם מכפר לודים, והם שם, זה היה ברית תאומות בין שני ערים, כמו שאומרים. ברית ערים תאומות, ככה קוראים לזה. מכל מקום חייב לומר, בפניי נכתב, בפניי נחתם, הגמרא תאמר את הטעם. והחכמים אומרים, אין לו צורך שיאמר כשהוא מביא גט ממקומות סמוכים לארץ ישראל, כמו רקם, חגר, כפר לודים, לא צריך שיאמר בפניי נכתב, בפניי נחתם, רק מי צריך לומר ככה? זה שמביא גט ממקום רחוק, כמו שאמרנו, אלא המייבים מדינת היום, והמויליך, שאחד שמוליך מישראל למדינת היום, או שמביא מחוץ לארץ לארץ ישראל, הוא זה שצריך לומר, בפוני נכתב, בפוני נכתב. אומרת הגמור, המשנה, והמייבים ממדינה למדינה במדינת היום, כשאחד מביא גט, בתוך מדינת היום, זאת אומרת, בחוץ לארץ, ממדינה למדינה, מניו ג'רזי לניו יורק, או לוושינגטון. זו מדינה אחת עצומה, שיש שם מדינות. אבל האמת היא שגם בארץ ישראל יש כמה מדינות. הגמרא אומרת שיש שלושה מדינות, גליל, יהודה, ירושלים, לגבי כמה דברים, לגבי שמיטה אנחנו רואים שיש בפסוחים, לגבי שיירות מצויות, לגבי מחאה וחזוק ובשדות, יש לגבי כל מיני דברים. הבדלים בעניין הזה. מנהגים מסוימים, כמו שלמדנו במסכת סקסובס, שיש הבדל מה שהיה נהוג בארץ יהודה לבין מה שהיה נהוג בארץ גוליל. אז כשאחד מביא גט ממדינה אחת למדינה אחרת, אבל הכל בחוץ לארץ, צריך גם שיאמר בפניי נכתב, בפניי נכתם. רב שמעון גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה, כלומר, עיר אחת המחולקת לשני חלקים, שכל אחד יש לה שלטון אחד, צריך גם שיאמר בפניי נכתב, בפניי נכתם, אבל זה מדובר באופן כזה, כמו שרש"י אומר, ששני השלטונות מקפידים אחד על השני. יש דוגמה מאוד טובה, ברלין, שהיה מחולק מזרח ברלין מערב ברלין, עיר אחת מחולקת לשני שלטונות שהקפידו שלא יבוא אחד מהשני. רב יהודה אומר מרקם למזרח. עכשיו המשנה בעצם נותנת פה מפה של גבולות ארץ ישראל, מאיכן נקרא חוץ לארץ. אז מרקם עד למזרח, סוף העולם כולו, כולל הרקם עצמו, נחשב לגבי זה, לגבי גט, כמזרח, כחוץ לארץ, לא כארץ ישראל. ומילא אחד שמביא גט משם, צריך שיאמר, בפני נחתם, בפני נחתם. עכשיו אנחנו פונים לצד דרום של ארץ ישראל. מאשקלון לדורם, כולל אשקלון עצמו, גם נחשב כדרום, לא כחלק מארץ ישראל. הרי אשקלון זה כן חלק מארץ ישראל, והרי נכבשה על די עולי מצרים. התירוץ הוא תוספות, שעולי בבל לא כבשו מחדש, לא כבשו אותו, ולכן זה נקרא לגבי גט כחוץ לארץ. עכשיו פונים לצפון, מאקו לצפון, כולל אקו, נחשב כצפון כחוץ לארץ, ולא כחלק מישראל, לכן צריך לומר בפונה נחתם, בפונה נחתם, כשמביאים שם גט. ואילו רמי חולק ואומר, אקו כארץ ישראל, לגיט. יש מחלוקת הראשונים כאן, יסודית, כאן בתוספות, לפי שיטת רבינו תם, הרי הגדרה של ארץ ישראל לגבי זה תלוי בכיבוש אוילה בובל. כלומר, אוילה בובל, כל מקום שאוילה בובל כבשו וקידשו אותו, הרי זה ארץ ישראל. איפה שלא כבשו, זה חוץ לארץ. ולכן אומרים תוספות ככה, רקם, חגר, אשקלון, לא נכבשו בידי אוילה בובל. אבל לגבי אקו, תלוי. חלק, חצי מאקו לצד ארץ ישראל, כובשו אוילה בובל, לכן זה נחשב כארץ ישראל, מחציתה השנייה של אקו נחשבת חוץ לארץ. אבל שיטת ארי חולק על רבן תם, והוא סובר שהכוונה של הגדרת ארץ ישראל זה עיקור, עיקר היישוב של ארץ ישראל. וכל המקומות המרוחקים מעיקר יישוב ארץ ישראל, בוודאי מבתי הדין, נחשבים לגבי זה כחוץ לארץ, ולכן, אז הוא אומר ככה, אשקלון, רקם, חגר ועכו, אפילו אם הם כן מארץ ישראל, אבל לגבי גיטין, היות והם מרוחקים מהמרכז, מהבתי דינים, הישיבות, מהבני תוירה, כמו שאומרים, אז זה כבר נחשב לגבי זה כחוץ לארץ, ואנחנו נראה אחר כך את הטעם, למה חזל חייבו לומר, בפני נחתם נבין גם את זה. אומרת המשנה, המביא גט בארץ ישראל, אבל כשאחד מוליך גט בארץ ישראל מעיר לעיר, בירושלים, לבני ברק, לחיפה, לא משנה לאיפה, אין צורך שיאמר בפוני נחתם, בפוני נחתם. תכף נראה בגמרא, מה ההבדל. ואם יש עליו עוררים, מה יהיה אבל כשהשליח הזה הביא את הגט מהבעל לאישה? אחר כך אומר הבעל, רבונו של עולם, הגט הזה מזויף, מעולם לא גירשתי אותה, היא לא מגורשת. יש את איש, אסור לה להתחתן עם מישהו אחר. אז יש עצה, עושים קיום השטר, יתקיים בחותמיו. הרי יש דיני קיום השטר, כמו שאנחנו ראינו במסכת כסובס דף יוטחס, מסכת בבאסרי, בהרבה מקומות. יש חמישה אופנים של קיום, כשיש מלווה, יש לו שטר, והוא טוען שהלווה חייב לפרוע לו את ההלוואה, ואילו הלווה טוען שהשטר הזה מזויף, החתימות מזויפות, אז אפשר להביא שני עדים לבית הדין, כאלו שני עדים שמכירים את חתימות העדים החתומים בתוך השטר, והם מאמתים את החתימות, שהן חתימות אורגינליות בלתי מזויפות, ואז בית דין נותן חותמת, שהם היו אצלנו אחרי האירור, ואנחנו אימתנו ואישרנו את השטר, שזה שטר קשר. אז גם כאן, כשהבעל הזה בא וטוען, שהשטר מזויף, הגט מזויף, אבל יש כאן שטר, גט, חתומים שתי עדים. איך הוא יכול להכחיש את החתימות? אז מביאים, מחפשים שני עדים, שמכירים את החתימות של העדים האלו, ואם הם מעידים בבית הדין שהם מכירים את החתימות, וזה חתימות אורגינליות ולא מזויפות, הרי שהחתימות מקוימות, והגט גט מקוים. יש עוד הרבה, כמה אופנים, חמישה אופנים יש, אבל אנחנו נקטנו את האופן הפשוט. עכשיו מתחילה הגמרא לומר את הטעם למה חז"ל תקנו שצריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם כשמביאים גט מחוץ לארץ. מה הטעם? רבו אמר,
לפי שאין בקין לשמו. הרי דיברנו שהתורה אומרת וכוס אבל לא ספר קריסוס. אנחנו דורשים מזה, החזל דורשים מזה בגמרא, שצריך שיהיה לה לשמה. אז בני חוץ לארץ, כפי שתוספות מסבירים, הם חלקו על היסוד הזה, והם סברו שכן צריך, לא צריך לשמו. הם לא סוברים ככה. הם לא למדים מהפסוק שהגט צריך שיהיה כתוב לשמה. ולכן הרי חכמי ארץ ישראל לא פוסקים ככה, ולוקטים להלכה שכן צריך לשמה. ואם לא היה לשמה, נמצא שהגט גט פסול. או כמו שרשי אומר, שהם פשוט לא בקיאים בדין הזה בני חוץ לארץ. לכן, כשבא שליח מחוץ לארץ עם גט, אומרים לו, תגיד לי, איך נכתב הגט? הוא אומר, זה היה, אני ראיתי את זה, הייתי באותו מעמד, בפניי נכתב, בפניי נחתם. במילא כבר שואלים אותו, איך היה, מה היה, עד שהם מוצאים ממנו שזה היה כתיבה לשמה. במילא הגט כשר. רובה אומר, אז במילא זה שייך רק בחוץ לארץ, כי רק בחוץ לארץ לא שייך שאנחנו אומרים שהם לא בקיאים בדין, או שהם חולקים על זה. רובה אומר, לפי שאין עדים מצויים לקיימוי. זה שחזל תקנו שהשליח אומר, בפניי נכתב, בפניי נכתם, זה לפי שהעדים לא מצויים, אין עדים בארץ ישראל שיכולים לקיים את חתימות השטר שנחתמו בחוץ לארץ. נאמר ככה, הרי מדובר גם בזמניהם שלא היו שיירות מצויות, לא היו טסים כל כך הרבה ובאים כל כך הרבה, העולם לא היה כמו שקוראים היום בזמננו כפר גלובלי קטן, היה הכל מרחקים עצומים ולא היו כל כך הרבה באים. עכשיו נתאר לעצמנו מישהו מביא גט מאודו, מהונג קונג, או אפילו מאמריקה רחוקה, מביא לארץ ישראל, וכמעט אין בנמצא אורחים מכאן לשם. עכשיו הגט הזה בא, יש החתימות יפות, בא הבעל ואומר, מזויף. עכשיו, מה תעשה האישה? איפה היא תיקח שני עדים שמכירים את שני העדים החתומים פה? איפה היא תמצא בירושלים שני עדים שמכירים את שני העדים החתומים שהם גרים בניו יורק? הרי אין שיירות מצויות. ולכן אמרים חזל, כדי שלא יצא כזה מין דבר נוראי, הבעל יאמר שזה מזויף. יכול להיות בינתיים היא כבר תנסה בשנית. לפי טענת הבעל, הגט מזויף יהיה איש את איש. אז דברים נוראים כאן. לכן חזל תקנו שהשליח אומר, בפניי נכתב, בפניי נכתם. הרי הוא אומר, בפניי נכתם. אז הוא מעיד שהחתימות לא מזויפות. אז תקף, הגמרא תשאל, למה, הרי זה עד אחד, למה הוא נאמן, למה שלא יש שני עדים? שואלת הגמרא, מהי בינינו, מה באמת הנפקא מינה לדין אל ההלכה, בין רובה לרבה? ואת הגמרא, איכא בינינו דעשיו בית רי. יש פה שני שליחים, לא שליח אחד יש. אז אם יש שני שליחים, אז הטענה של רובה נופל פה. למה? כי אם יהיה עירור מצד הבעל, הנה יש לנו פה שני העדים, שני השליחים, שהם יוכלו להעיד ולקיים את חתימות העדים החתומים כאן. ואילו לשיטת רבי, לפי שהם בני חוץ לארץ בקיאים בלשמו, אז כמובן שגם כאן יש לנו אותו בעיה, וכן צריכים לומר בפוני נכתב, בפוני נכתב. הנה אמר, הבדל נוסף להלכה, ממדינה למדינה בארץ ישראל. כשאין שיירות מצויות בין אותן מדינות, למשל, מארץ יהודה לארץ גוליל, כמו שאמרנו שיש בארץ ישראל גם כן כמה מדינות, ואם כך, לשיט עזרה ב... הרי לא צריך לומר בפוני נכתב, בפוני נכתב, למה? כי הרי בארץ ישראל כן בקיאין בעניין הזה, בדין של לשמו. ואילו לשיטת רוב, שאנחנו חוששים שמה יבוא הבעל ויערער על זיוף, על כשרות הגט ויאמר שזה מזויף, אם כך נצטרך כל פעם לחפש אנשים שמכירים את חתימות העדים וזה לא מצוי, גם כאן, ממדינה למדינה, זה לא מצוי, אפילו בארץ ישראל. לא מצוי שבארץ גליל יהיו אנשים שמכירים את חתימות ארץ יהודה. הנה, או דבר שלישי, נפקא מינה בין הטעמים, באיסו מדינה במדינת היום. כשיש אותה מדינה במדינת הים, לשיטת רבי, שהוא אומר שבחוץ לארץ לבד, לא, בחוץ לארץ לא בקיאים בלשמו, יצטרכו כאן לומר, בפוני נכתב, בפוני נכתב. ואילו לשיטת רובה, היות והרי מדובר באותה מדינה, ואילו גם אם יבוא הבעל ויערר, ימצאו עדים שמכירים את חתימות השטר, חתימות הגט. שואלת עכשיו הגמרא, ולרב בדאמר לפי שאין בקיאים לשמוע, לפי שיטת רבי שאומר שאנחנו לא בקיאים בדין הזה של לשמוע, ולכן צריכים לומר בפונה נכתא בפונה נכתא, ליבו אתרי, למה עד אחד מספיק להעיד על כך? הרי מי דדעה ועל כל עדו יושבת תוארה. אנחנו יודעים על פי שני עדים יוקום דובר. צריך על כל דבר שני עדים. עד אחד לא נאמן. אז למה כאן, כשהוא אומר בפונה נכתא בפונה נכתא, במועד שנכתב הגט לשמוע, אנחנו אומרים שהוא נאמן, למה שלא יצטרכו שתי עדים? אומרת הגמרא, יש לנו כלל ידוע, עד אחד נאמן באיסורים. אז יש מחלוקת בראשונים, מאיפה אנחנו יודעים את זה? לפי שיטת כמה ראשונים, ככה גם משמע ברש"י כאן, עד אחד נאמן באיסורים, כי התורה האמינה לכל אחד על דברים של איסור ויתר. לדוגמה, יש שוחט ושחט, הוא נאמן לומר שהוא שחט לבד, לא צריך שתי עדים שהוא שחט. אחד נכנס לבית של חבר שלו, שומר תורה המצוות כמובן ואוכל שם, הוא לא צריך לשאול אותו, הוא לא צריך לחפש עדים שהכל קשר כאן. הבן אדם נאמן עצמו. כל אחד נאמן על דברים שקשורים באיסור ויתר, שאם לא כן, היה אסור ללכת לאכול אצל מישהו אחר. אולי זה, יש שם איסורים? צריך עדים. הסימן שעד אחד נאמן באיסורים. תוספות אומרים, שהרי אתה רואה שהתורה האמינה לאישה בספירת שבעת נקיים, כתוב וסופרו לו שבע סיומים, ואחר תיתור, אומרת הגמרא בכסובס עין בייס, לא לעצמו. כלומר, היא נאמנת לומר שהיא ספרה שבעת נקיים. הרי שעד אחד נאמן באיסורים, נאמן באיסורים. אומרת הגמרא, אי מאדם רינן עד אחד נאמן באיסורים, כגון חתיך, סופק של חלב, סופק של שומן, דלא יסחזק איסורים. כשיש לנו פה חתיכת חלב, אנחנו לא יודעים האם זה חלב, האם זה שומן. חלב הרי זה דבר אסור באכילה. ואילו שומן זה דבר המותר באכילה. ובא יהודי אחד ואומר, זה שומן, זה לא חלב. אז הוא מתיר לנו את הספק שהיה לנו, על זה הוא נאמן. אבל אוכל, כאן אצלנו, הרי האישה הזאת כל עוד היא אשת איש, יש לה חזקת איסור של אשת איש. מדובר פה אישה שאנחנו רוצים לדון האם הגט הזה, כשר או לא כשר. אז אבל עד עכשיו יש לה חזקת איסור. אי אפשר להוציא מחזקת איסור על די עד אחד. הוא לא פותר ספקות, הוא רוצה להוציא אותה מחזקת איסור שכבר היה. זה הוא לא יכול, עד אחד לא נאמן בזה. עבד דובר שבערב ואין דובר שבערב, פורס משניים. אז יש ראשונים שנותנים פה קווץ' לעניין הזה, שזה עוד נקודה. וחוץ מזה, הרי זה עניין של איסור ארויוס פה אצלנו. איסור הרויוס צריך להיות דווקא שני אנשים, כי הגמרא אומרת, מזה שכתוב לגבי גט כתוב כי מוצא בו ערב אז דובר. לגבי דיני ממונות כתוב על פי שני עדים יקום דבר, לומדים דובר דובר מממונות. כמו שבממונות צריך שני עדים על כל דבר, כך גם לגבי הרויוס צריך שתי עדים. אז אם כך, למה אחד ויחיד יעזור לנו פה, יפרק לנו את השאלה האם זה היה גט לשמו או לא גט לשמו, צריך שני עדים. אומרת הגמרא, פה זה משהו אחר. יש לנו כלל שולחים אחרי הרוב כל פעם. וכאן רוב בקיאים הם, רוב אנשים כן בקיאים בדין הזה שצריך לשמו. יש מחלוקת גדולה רב מאיר וחכמים בכל הש"ס. האם חוששים לדעת המיעוט למיעוט או לא חוששים למיעוט? בכמה מקומות כשהרוב עושים ככה והמיעוט לא עושים כך, אז שיטה זרב מאיר הוא שחושש למיעוט. צריכים לחשוש אולי הדבר הזה מהמיעוט ולא מהרוב. חכמים אומרים שולחים כל פעם אחרי הרוב. אומרת הגמרא אפילו לרב מאיר שחושש למיעוט ולא לא סומך על הרוב. אבל כאן אצלנו גם רב מאיר מודה שאפשר לסמוך בשקט. למה? כי סתם מי כותב גט? סופר. בן אדם מלומד, יודע את ההלכות, ספר דה דיינה, לא לוקחים סתם איזה ילד שם, סתם ספר דה דיינה, מגמר גמירה. ולכן גם לרמי לא צריך לחשוש שהגט פסול, אפילו אם השליח לא יעיד בכלל. רק מה? רבונן הוא דעצרו, רבנן הם שאמרו שצריכים עדות שהגט נכתב לשמה, שאנחנו חוששים שמה הבעל מצא הגט שנכתב עבור מישהו אחר, הוא רוצה לגרש את אשתו באותו גט. יוחק, כאן אצלנו שבא שליח במדינת הים, משום עיגון היות ובא מרחוק, חוששים שמה האישה הזה תהיה עגונה, אם נצטרך לעשות שיהיה פה שניים ולחפש עוד אנשים שיכולים לקיים אותו. הכילו ברבונו לכן הכילו חזל, שבזה שהוא אומר בפון הנכתו, והוא אומר שזה היה לשמו, אפשר בשקט לסמוך עליו.